חברים וחברות, ברוכים השבים אלינו, לאסטנון למחשבה ציונית של תנועת אם תרצו. אנחנו חוזרים אליכם בגדול, לאחר כמובן מספר שבועות של הפסקה קטנה בעקבות האירועים האחרונים שאם תרצו כמובן מטפלים בהם ממש במה שנקרא באינטנסיביות בכל חלקי הארץ. איתנו היום בסלון אורח מאוד מיוחד שחיכינו לו הרבה מאוד זמן, חביבי מוחמד קביה, ברוכים הבאים, מה שלומך?
תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
איזה כיף שאתה נמצא איתנו פה. אנחנו קוראים פה המון דברים בזמן האחרון, ודברים שהם גם בתחום המומחיות שלך. אנחנו שמחים שאתה פה, אבל רצוי שנתחיל כמו תמיד, כמובן בהצגה שלך, ואז אנחנו ניגש מה שנקרא לעניינים, ונתחיל בשאלות. מוחמד קביה, האורח שלנו, יועץ אסטרטגי לענייני העולם הערבי, ופעיל הסברה בולט למען ישראל בחו"ל. תודה רבה שאתה איתנו.
תודה לכם.
תראה מוחמד, אנחנו נתחיל כמו תמיד בעניינים אקטואליים, אנחנו מתחילים מהסוף, זה לפחות המנהג שאני מראיין פה, ואני רוצה כמובן את התייחסותך לעניין שמה שהיה לפני שבועיים לערך, תושבי היישוב הבדואי זרזיר, הם פתחו את הבוקר שלהם בחיבוק שייך של עשרות רכבים ישראלים, חבר'ה ציונים, שהגיעו לסיור כמובן, מדובר במצעד הצדעה לאנשי כוחות הביטחון, הבדואים, תמיכה במדינת ישראל וכן הלאה, אורגן על ידי תנועת אם תרצו שלנו, אם עמותת קידום חיילים וקצינים בדואים משוחררים בישראל, כמובן ראים ששיתפת, פרגנת, ריגש אותך העניין?
זה ממש מחמם את הלב, לראות יהודים וערבים בדואים הולכים, נוסעים ביחד ביישוב בדואי, הוא יישוב מאוד מיוחד, בית זרזיר, כפר שהוא ממש מייחד אותו, ממש מאפיין אותו, כשאתה הולך ברחוב הראשי, בשדרה הראשית בתוך בית זרזיר, אתה רואה שכל העסקים, מעל כל העסקים יש מתנופף דגל ישראל בכל גאווה, וזה ממש מחמם את הלב, לראות שהאנשים האלה הם חלק מהמדינה, ותרמו רבות למען המדינה, יש קצינים וחיילים ולוחמים וגיבורי ישראל שיצאו מהיישוב הזה, והם נלך לבתי גברות, בתוך בית זרזיר אנחנו נראה שיש חלקות צבאיות של אנשים שהקריבו את חייהם למען המדינה הזו בביטחונה. וזה ממש מחמם את הלב, לראות שיש גם יהודים, באים ולערך אותם ולוקור להם על מה שהם עושים, והם מחבקים אותם ומקבלים אותם בעזרות פתוחות, וזה ממש מחמם את הלב. אז חובתי המוסרית והערכית לפרגן לאנשים האלה ולהגיד להם תודה.
תודה רבה כמובן לצמת נעיף שלנו, התותח,
שהיה
בין המאגעים של זה, איך מבטאים את השם?
נעיף הב,
נכון,
מגילה. שהוא עם החבר'ה של אם תרצו, ארגן, הוביל ויזם, ומגיע לו כל הכבוד ואת כל ההוקרה והערכה.
תותח על, ובאמת אנחנו שמחים על כל היוזמות האלה, באמת עם המיעוטים, התותחים המדהימים, הציונים שלנו. אנחנו ממשיכים עם מוחמד ברשותך, אנחנו ניקח את הרעיון למקום טיפה אחר, וכמו שאמרתי מקודם, מתחילים מהסוף, אבל עכשיו אני רוצה להתחיל דווקא מההתחלה. ברשותך, אתה נכנסת ללב של הציבור הישראלי, גם אני ככה שמעתי עליך פעם ראשונה, זה היה בערך לפני 6 שנים, וזה היה לאחר מסע הסברה, או בזמן מסע הסברה מפורסם שעשית בארצות הברית למען ישראל. מה שאני זוכר, מה שהציבור זוכר מהמסע שלך, זה את התמונה המפורסמת של בחור רעול פנים בפוזיציה מאוד מאיימת עליך, ואתה בלי פחד ומורה בעיניים דגל ישראל, זה מה שתפס לכולם, נצרב לכולם בזיכרון. נשמח לספר לנו קצת על המסע הזה, מה שעברת שם, תובנות שלך, מי הזמין אותך, עם מי היית.
האמת, אני משנת 2015, אני נכנס לעולם ההסברה. אני נכנס לעולם ההסברה אחרי שראיתי שיש דיסאינפורמציה רצינית בכל מה שקשור לישראל בעולם, ובכל מה שקשור לערבי ישראל בעולם. הרבה אזרחים במדינות ערב לא יודעים שיש ערבים חיים במדינת ישראל שהם אזרחים במדינת ישראל. חושבים שכל הערבים הם נמצאים ביהודה ושומרון או בעזה, והם תחת איך שה-BDS וארגוני חרמות נגד ישראל מגדירים אותם תחת כיבוש.
נכון.
וכל הדברים האלה.
וברגע, זה במקרה הטוב כיבוש, זה יכול להיות גם אפרטייד וכל מיני דיורט מיישם
לכם. כן. וברגע שאומרים ערבי שהוא מגדיר את עצמו בישראלי, אז זה קצת מוזר להם. ומה שהוציא אותי למסע ההסברה שלי, שהוא מסע בין כמה שנים, זה כשראיתי שיש ארגונים אנטי-ישראליים משתמשים בי כמיעוט במדינת ישראל בשביל הצרכים והאג'נדה שלהם. וזה ממש קומם אותי, ואז אמרתי אני חייב לעשות מעשה, כבן אדם ששרת בצה"ל, שרת ביחידה מיוחדת בחיל האוויר, וראיתי דבר ושניים בעיניים שלי, וראיתי שותף להם. ראיתי כשהיו טייסים ולוחמים ממריאים ונוחתים בכל מיני מקומות בארץ ומחוץ עליו בשביל להציל חיי אדם. והרבה פעמים זה היו אנשים שהם לא אזרחים ישראלים, היו ערבים במדינות שכנות, גם מדינות שאין לנו קשר איתם, וגם פלסטינים. ואני כבן למשפחה ובן לשבט שקראת ברית חיים שגבה מאיתנו גם מחיר של דמים עוד לפני קום המדינה, אז אמרתי אני חייב להוריד את הכפפות ולצאת למסע הזה. והתמונה הזו שאתה מדבר עליה זו תמונה שהייתה בגלאזגו בסקוטלנד.
דווקא בסקוטלנד, לא בארצות הברית, מעניין.
דווקא בסקוטלנד, יאו, היו חזק. לי מקרים אחרים בארצות הברית.
נכון, מכירים, ראינו.
ואני נכנס ל... עשינו, היינו ב... חבר'ה, היו חבר'ה של אנטיפה ושל ה-BDS וזה, עשו הפגנה נגד מדינת ישראל, צעדה. ואז ראיתי את החבר'ה האלה, והיינו אנחנו קבוצה של כמה ישראלים וכמה... יהודים וכמה חבר'ה שהם פה ישראלים מסקוטלנד. אז ראיתי את החבר'ה האלה ולא הבנתי מי הם בהתחלה. הוא עולה פנים והכל. ואז כשההפגנה התחילה, הצעדה הפגינה והתחילה וראו אותנו, אנחנו מניפים דגלי ישראל וזה, אז בואו ניסו לתקוף אותנו. ואז אני הלכתי לאותו בן אדם, אמרתי לו, אם אתה עול פנים זה, ואתה חושב שאתה מאיים על מישהו, אתה לא מאיים על אף אחד. אנחנו ישראלים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו כלוחמי צהל שעבר, הבטנו כמה פעמים למוות בעיניים, ואני אגיד לך, לא משנה מה תעשה, אנחנו נמשיך ללחם ולהיאבק על המדינה שלנו, על התדמית שלה ועל צדקתה וצדקת הדרך שלנו.
איזה יופי, רואים שעשית את זה מלא במה שנקרא, ככה, בציונות.
כן, כי זה... אני בן אדם ש קצת קשה לי להקל או להכיל בן אדם שהוא בא מאיים ומשחק אותה כאילו עם עול פנים והכל. בוא, אני עם פנים גלויות, אני בא מהארץ, מישראל, לכאן עם פנים גלויות ואין לי על מה לפחד, אין לי ממה לפחד. ואין לי ממה לדאוג, אני בא עם האמת שלי. אז למה שאתה, שאתה תושב במקום, בא בעול פנים? בוא, תהיה, אם אתה באמת צודק ואתה מאמין במה שאתה אומר, תוריד את מה שיש את הרעלאפ ודבר איתי.
לפי מנגיכם והמנטליות שלכם, אין לאנשים כאלה כבוד, נכון? שככה נמצאים כבוד לא. פנים ומאים.
לא, זה בעיניי הוא בן אדם פחדן.
בהחלט. ורק שאלה אחרונה לגבי העניין הזה, האם הוא ידע כאילו שאתה באת למשלחת הזאת, זה מעל לייצג את המיעוט בישראל?
לא, הוא לא הבין. Okay. רק אחרי זה בדיעבד הבינו במה מדובר. הם חשבו שאנחנו מקומיים סקוטלנד, ואז כשאי אפשר לפספק כשאני מדבר במבטא באנגלית, מבטא ערבי, למרות שאומרים לי שיש לי מבטא צרפתי באנגלית.
וואו, מכיר את זה.
כן, אז אי אפשר לפספס שאני לא בן המקום, בוודאי לא מבטא לא סקוטי ולא בריטי, אז הם הבינו, ואחרי זה כשכולם התחילו לדבר, והתמונה הזאת באמת פרסימה בכל סקוטלנד, כשאני עם דגל ישראל, ממש הפנים שלי מול הפנים שלו, ויש צעקות שם, אז הבינו שהייתה משלחת של חבר ערבים ויהודים וישראלים, וטעמתו עם העניין
הזה. חזק מאוד, ומלחת לגבי ארצות הברית, המסע הבנתי זה עם Stand With Us, עם ליטל שמש הנפלאה.
האמת כן, פעם הייתי עם Stand With Us, עם ליטל שמש, וכמה פעמים ארגונים ואחרים, אבל לא יודע אם אתה מדבר על האימות באוניברסיטת קולומביה,
כן, ראיתי, אנחנו גם ראינו גם כמובן וידאו שלך משמה.
כן, אז כן, זה היה עם SSI, ארגון SSI, Students Support Israel, והראש התא בקולומביה באותו זמן, רודי רושמן, שהוא פעיל מאוד חזק.
תותח על,
באמת, הזמין אותי לשם, ואז היה עימות עם, שני עימותים בעצם היה שם, אחד עם פלסטינית מטול קרם, שקראו לה ג'נין, ועוד בחור אמג'אד ממצרים, אני עדיין זוכר את השימות, כי זה אירוע מכונן בעיניי.
אתם דיברתם בערבית, באנגלית, איך
תקראו? דיברתי אנגלית וערבית, כאילו, תקפו אותי בערבית, החזרתי להם בערבית, ואחרי זה באנגלית, שכל הסטודנטים שם יבינו על מה אני מדבר.
שזה אפקט מסוים שזה בערבית, גם זה חשוב, כן.
וגם עם בחור ישראלי, יצא הרב, אני אומר שהוא יהודי גם כן, דיבר נגד מדינת ישראל שם מול כולם, ויצאו את דיבתה, וזה ממש קומם אותי והצבין אותי, אמרתי לו, כאילו, מה אתה לא מתבייש? אתה בא לדבר על המדינה שלך, המדינה היחידה שיש לך בעולם, כן, דווקא בארצות הברית, אתה צריך להגן עליה ואתה עושה טעות וכל זה, שני הסרטונים האלה גם, שני האירועים האלה גם נהיו ויראליים ברשתות.
מדהים, מדהים, ואנחנו גם נשתף אותם בתגובות בעזרת השם לרעיון שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו ממשיכים הלאה ברשותך. אנחנו, טוב, אנחנו רואים שאנחנו, כן, דיברנו על זרזיר כמובן, כמובן על המבצע המדהים שעשינו שם בשיתוף פעולה מלא. ראוי גם לציין את כל אותם חבר'ה, יש לנו הרבה כפרים, הרבה חמות, הרבה משפחות בצפון, כמו שאמרת, קשות גורלם עם, עם גורלה של מדינת ישראל. אני יכול להגיד מהחוויות שלי גם מהצבא, החבר'ה שיש לנו בביר אל מחסור, בשיבלי, עלי חברים, נכון. בבסמת טבעון, נכון? אתה יודע מה אני מתכוון? אז כמובן דש לחבר'ה, הם רואים אותי עכשיו הרבה שנים לא ראיתי אותם, ובאמת אנשים מתוקים, אבל אנחנו גם יודעים שיש לנו גם תקריות ביטחונות בדרום, אנשים מדברים על אובדן משילות, לפעמים מעשים שנעשים מבחינה פלילית או מבחינה לאומנית שמיוחסים לבני העדה הבדואית. תוכל לעשות לנו סדר בעניין, זאת אומרת אנחנו יודעים גם שיש חבר'ה בצפון הרבה כפרים ציונים, ויש גם את החמולת כמובן של מקסייפה, שאותו רצח לאומני מחריד של, של רון קוקיה, עד היום אנחנו מלווים את משפחת קוקיה. תוכל לעשות לנו סדר באמת איך זה קורה שיש חבר'ה קצינים, קושרים את גואל, מערכים חבר'ה מתגלית לחוויה מדירה מהמפנים של המדינה מוכל יודעים בעולם, ומצד שני חבר'ה שמזדהים עם, לא יודע, עם לאומות פלסטינית, מעשה טרור וכן הלאה.
אני אגיד לך מה, דרך כלל כשיש קומץ מאוד קיצוני ומאוד בעייתי, ובתקשורת של מדינת ישראל אנחנו רואים שכל כל הפוקוס הולך על על אותו קומץ. הבדואים בנגב מרביתם, שאני יכול להגיד רוב רובם הם חבר'ה ממש טובים, ממש מטובי האזרחים מדינת ישראל. אני רק רוצה להגיד שהבדואים בדרום הם אלה ש מראשונה מתגייסים לצהל, ואני יכול להגיד ששייך עוד אבו מאמר, ראש שבט עזאזמה, היה בן אדם שצלח עם אריק שרון את תעלת סואץ במלחמת יום כיפור, ויש סיפורי גבורה של אנשים שם באמת שאפשר לעשות מהם סרטים הוליוודיים, אבל אין מה לעשות, יש קיצונים, יש עשבים סוטים.
גם במיעוט, גם בדרום הם מיעוט כאילו החבר'ה?
גם בדרום הם מיעוט, לא.
תנשי ורס, רובם כאילו מזדהים.
יש כמעט 400 אלף בדואים בדרום.
וואו, לא ידעתי את זה, טוב, זה טוב שאומרים לצופים שלנו.
400 אלף בדואים בדרום, יש כאלה שביישובים מוכרים, יש כאלה בלתי מוכרים, אי אפשר לבוא לעכשיו להגיד 400 אלף איש הם כאלה. ואני יכול להגיד לך שאלה קומץ, הם אפילו לא אלף איש שעושים את כל הבלגן הזה. ואין מה לעשות, המצב בדרום הוא מצב מאוד מורכב, מאוד בעייתי. גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת ביטחון פנים, גם מבחינת רווחה, גם מבחינת מכל הבחינות. והמדינה צריכה להיכנס לשם, לנגב, גם מבחינת משילות ביטחונית אזרחית, וגם מבחינה אזרחית של צרכים של רווחה וחינוך והשכלה וכל הדברים האלה. ואנחנו חייבים לעשות את זה. ולגבי מה שאנחנו, כל מה שאנחנו רואים, אני שוב, זה עניין שמעיק, מעיק לי ומציק לי, זה. כל הזמן אנחנו רואים בתקשורת הבדואים בדרום והבדואים בדרום והבדואים בדרום. כל מי שעושה בעיה, אחת קטנה, צריך להיכנס פה. הוא צריך לשלם את המחיר, לשבת מאחורי סורג ובריח, וישלם עבור מה שהוא עושה. אבל רוב האוכלוסייה שם, אוכלוסייה טובה, אוכלוסייה נורמטיבית, אוכלוסייה שומרת חוק, למרות כל הקשיים, למרות המצב המורכב. ופה התקשורת כל הזמן, אתה יודע, פמפימים, הבדואים, 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 אני רוצה להגיד לך, נתת לך דוגמה, עד כמה התקשורת מנסה כל הזמן להראות את המצב עקום. לפני 5-6 שנים אני הובלתי קבוצת אחריי בכפר קביה. הכנתי בני נוער בדואי לישורות משמעותי בצהל. ויום אחד שגם אם תרצו, באמת אם תרצו, ליוו אותנו ועזרו לחבר'ה האלה, וזה גם הזדמנות להגיד להם תודה על כל מה שהם עשו אז, עשינו צעדה לזכר החללים הבדואים. אתה רואה, הרחוב הראשי, אנחנו עשינו צעדה מקעביה ליד לבנים הבדואים, אתה רואה את הרחוב הראשי מלא, בצעירים, משפחות, חיילים, כולם עם דגלי ישראל, וסוסים עטופים בכחול לבן, סוסים ערביים גזעיים, זה לפחות 20 סוסים, הולכים לפני השיירה, ולפני הצעדה, עם דגלי ישראל, בכל גאווה, ראש מורם, גוף זקוף, ילדים, מגיעים במה שהם עושים, הם הולכים בעקבות הלוחמים שתרמו דם ונפש למען המדינה. היה מחזה נדיר, וגם לא מובן מאליו בכפר בדואי. והתושבים ראו, תמכו, פרגנו, צילמנו תמונות, צילמנו סרטונים. יום למחרת רצינו שכל עם ישראל ידע, שכל מדינת ישראל תדע מה עושים אותם בני 14, 15, 16 הבדואים האלה. שלחנו את זה כמעט לכל כלי התקשורת. אף התייחסות לא קיבלנו.
עכשיו אחרי פעם.
יום למחרת, הרי אתה יודע, כל יום זיכרון, כל יום עצמאות, אצלנו, אצל ישראלים, זה יום עצמאות, יום למחרת, אצל הפלסטינים, זה או מי שמגדיר את עצמו הפלסטיני, זה נקבה.
נקבה.
שני צעירים בנצרת הניפו דגל פלסטין, לפחות איזה 3-4 כלי תקשורת דיברו עליהם.
אצלנו, הם שמשתחים דרך אגב למגזר הבדואי?
לא, הם לא...
זאת אומרת, מבחינת העדפות המוזרות של התקשורת, שלא...
כן, בדיוק. כששני צעירים מניפים דגל פלסטין, 3-4 כלי תקשורת מדברים עליהם, כשמאות צעירים בדואים ומשפחות שכולות והכל הולכים ועושים צעדה, מניפים דגל ישראל בכל גאווה, אף אחד לא מדבר עליהם. אז זה המצב. את הדברים הטובים בתקשורת, אנחנו לא רואים אותם, אבל את הדברים הרעים זה כי זה מביא רייטינג, זה מביא צפיות, אז הם מדברים עליהם.
אנחנו מכירים את זה כמובן מהעבודה שלנו, לא תמיד אנחנו מנסים כמובן, אנחנו מנסים לקדם את הדברים שלפי הם קריטיים לחברה הישראלית, הציונית, לעתיד הביטחוני של המדינה. אם התקשורת לא רואה את זה מספיק חשוב, אז אנחנו מזדהים איתך בעניין הזה, וזה צר לנו. בכל מקרה, אנחנו, חביבי, מוחמד, קיוויתי שלא נגיע לשאלה הזאת, אבל היא חייבת להישאל. אתה התראיינת לפני מספר שנים, ב-2018, אם אני לא טועה, בקשר להשלכות של העבודה המדהימה שאתה עושה, עבודה ציונית הסברתית, גם אצלך כמובן בכפר ובכל כן. החבר'ה בצפון, ודיברת על ההשלכות של העניין קבלת איומים על החיים שלך, דברים שגרמו אצלך לכמה חששות, דיברת כמובן מהלב ברעיון הזה, גם נציין כמובן לפני מספר שבועות, יוסף חדד אמר ברעיון שהוא חושש באמת בסוף הרעיון, ששאלו אותו לגבי איום גמר שהוא... זה עלול להיות לזה מחירים מאוד גבוהים, והוא חושש לחייב. איפה זה עומד היום הדברים האלה? מי היו למאיימים?
אני חייב להגיד, אני אישית, מוחמד, אני לא חושש לחיי.
ברוך השם.
וגם אז לא אמרתי שהיו לי חששות, אמרתי שאני כמובן מתייחס לאיומים האלה באופן רציני, והאמת גם, זה באותה תקופה קיבלתי 2-3 איומים מהארץ, והמשטרה טיפלה בהם כמו שצריך, איומים מחול, ממדינות ערב, אני, הם ביום, היום שלי הוא לא שגרתי, אני לא מקבל לפחות 10 איומים כאלה, אבל זה שוב.
ממדינות ערב.
ממדינות ערב, זה, הם יכולים למבוח מפה עד מחר, זה לא מעניין אותי. היום ערבי ישראל ואנשים מבינים שאנחנו אזרחים במדינת ישראל, וכל אחד יש לו את הזכות להביע דעתו. יש כמה קיצוניים כאלה שהם מדברים ומאיימים והכל, אבל הם מיעוט, והם ממש מיעוט מאוד קטן. יש כאלה שמתבקחים איתך והכל, אבל...
לבקח זה בסדר, אתה יודע, זה חלק מאוד
כן, בעדיל. לא, כן, אני, כן, אני לא, כן. אני, אבל להגיד לך היום כן. שיש לך חששות לחיי ולא, ואני תאמין לי שאני... מי שמאיים, אני יודע לענות ולהגיב כמו שצריך, והמשטר לא תדע לעשות את העבודה, יש אחרים שידעו לעשות את העבודה.
ברור, כן, כן, ברור. אתם כמובן, יש לכם גם כן מנגנונים כאלה לסגור את העניינים בצורה כן. מכובדת בתוך המיעוט, כן. בתוך העדות, כן. וזה מבורך. אז אתה אומר, אז אפשר להגיד חטחת למשטרת ישראל בעניין הזה?
כן,
טיפלו באיומים המשמעותיים שהיו על חייך בזמנו?
כן, טיפלו, עשו את מה שצריך, ואני באמת, אני אומר להם כל הכבוד ומערכו אותם על זה.
טוב, יפה מאוד. אז עכשיו מה שאנחנו, כל מה שדיברנו עכשיו מוביל אותנו לנקודה הזאת, לנקודה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו תכלס ולהיכנס לעובי הקורה. חביבי, אתה הרי יועץ אסטרטגי, שמכיר יועץ אסטרטגי לעני העולם הערבי, מיעוטים עבור מקבלי החלטות, גם גורמים בכוחות הביטחון ואחרים. תן לו בבקשה מהזווית שלך, סקירה, או אם תרצה דוח מצב, באשר למציאות הביטחונית, גיאופוליטית, בישראל בשנה האחרונה, בהתייחסות כמובן לאירועי שומר החומות, כן. והממשלה שמלשלה פה בשנה האחרונה, שמתפוררת לנו, והגיעה לסופה, בשנה האחרונה.
כן, אז אנחנו נתחיל משומר החומות. שומר החומות, אני ראיתי ושמעתי שהרבה ישראלים הזדעקו וזה מהמצב. אבל המצב באמת היה מאוד בעייתי, ומראות מאוד קשים, ו... אבל פה אני חייב להגיד ש... גם כאז, באותה תקופה, הייתי יועץ לשר הביטחון פנים, אמיר אוחנה, אז הייתי שותף לכמה מהלכים ולדיונים. המצב היה באמת קשה, אבל פה אני מדבר על הדעה האישית שלי. מה שהיה זה, היום העניין של הלאומנות בקרב הצעירים היא לא באמת משחקת כמו מה שהיה לפני איזה 30 או 40 שנה. היום הצעירים הערבים הם לא באמת מבינים ויודעים לעומק את האידיאולוגיה הפלסטינית או הנרטיב הפלסטיני. מה שקורה היום בעידן הרשתות החברתיות, בעידן הטיק טוק והאינסטגרם, כולם רוצים לקו על הגל. מה שקרה, אני יודע שזה הסבר קצת יוצא דופן.
כן, זה לא שגרתי, בגלל זה אתה פה, אנחנו רוצים גם לגולת מבט.
זה קצת יוצא דופן, אבל מהחקירה שלי בשטח וראיתי ושאלתי וראיתי אנשים, אני הגעתי למסקנה הזו. יש כאלה שבאמת כמה קיצוניים, שהם עשו את זה מתוך אידיאולוגיה קיצונית, של שנאה, של הסתה, של כל הדברים האלה. אבל החלק הגדול רצו לרכב על הגל. גם הם רצו לעלות סטורי שהם מפגינים, גם כאלה שרצו לעלות לטיק טוק שהם מפגינים וזורקים אבנים על כוחות המשטרה ולא יודע מה, ושורפים צמיגים וכל הדברים האלה. וזה נהיה טרנד. אם אנחנו ניקח את רוב האלה שעשו את הבלגן ויצאו לרחובות ועשו את ה... היו שותפים ללינצ'ים לצערי הרב של כמה שקרו, היו ילדים, צעירים, בין 18 ל... או בין 16 ל-25. זה הרוב, ואלה גם היה לי שנעצרו והכל. אתה לא היית רואה מבוגרים בתוך הדבר הזה. למה? כי אמרתי לך, זה טרנד, הם רצו לעלות, רוצים להראות שהם מגניבים, שהם באמת אכפת להם וזה לאומנים ואכפת להם וכל הדברים האלה. ואחרי זה, כשנרגע המצב, יש כאלה שנעצרו ונחקרו חקירות שבק, ואנחנו יודעים, חקירות שבק זה לא דבר פשוט.
רואים עכשיו מה שקורה בחדשות, זה לא דבר נעים בלשון המעטה.
בדיוק, והערבים הם לא היום, יש הלאומנים האלה, לא מפחדים מחקירות משטרה, אבל מפחדים מחקירות שבק. אותם אנשים שיצאו, כמובן, לא כל הערבים.
נכון.
הערבים באמת, החברה הערבית היא חברה טובה, מצליחה, מסגשגת, ואני באמת מעריך ומכבד את כל אלה שהם ככה ורוצים להיות חלק מדינת ישראל. ואז כששואלים אותם למה זה, אז שואלים, אומרים לך, אם זה היה חוזר בזמן לאחור, לא הייתי יוצא החוצה בכלל. ונוסיף לכך, שיש גורמים עבריינים, שניצלו את המצב, ואלו שלא שילמו להם סדח, פרוטקשן, אספו להם את המקום.
מעניין, מעניין אותי. זאת אומרת, זה רלוונטי כמובן לאקו, למה שראינו שם.
למה שהיה באקו.
כי אנחנו יודעים שהיה שם רע של פרוטקשן.
נבדקו כמה מקומות באקו, אלה ששילמו פרוטקשן, אף אחד לא התקרב אליהם, ואלה שלא שילמו, אספו להם את המקום. אז מה זה אומר? שגם הגורמים העבריינים ניצלו את המצב. וזה לא באמת הכל מתוך לאומניות פלסטינית וזה, כי היום אני אומר לך, היום הדור של היום לא מעניין אותו, לא מדבר אליו, הם רוצים לעבוד וחיים פה, הם יודעים איפה הם חיים. הלאומניות הפלסטינית עם הזמן הולכת ודועכת, אם לא מה שהיה פעם. אז זה מה שהיה. ולגבי הממשלה האחרונה, מה שהיה פה, תקשיב, זה לא סוד. כמה שינסו להסתיר את זה, זה לא עבד, זה היה דבר רע, ואפילו רע מאוד.
היו שם אלמנטים של מייצי טרור בממשלה הזאת? אתה יכול להגיד דבר כזה?
תקשיב, יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם.
נכון.
רם, בעבר, יש תחקירים ויש דברים שהם היו שותפים למהלכים של חמאס. אין מה להתעלם מפה, הדברים האלה. אנחנו רואים שיש חברי כנסת שבתוך רם, או היו, יש כאלה שמועמדים, שתמכו בשיגור טילים לעבר ישראל, או שהם ביקור מחבלים, שהם בבתי חולים. אין מה להתעלם מזה. מי שיגיד לך שהוא לא יהסס או לא ישקול פעמיים ושלוש לתקוף בעזה או לעשות מבצע כזה ואחר שעלול לסכן את הקואליציה הזו, הוא משקר.
אין ספק.
משקר, כי כל אחד גם לצד כמה שהוא יהיה פטריוט וכמה וכמה וכמה, גם הוא רוצה לדאוג לעתידו הפוליטי.
אני חושב שכמה חבר'ה אפילו מהפלגים של השמאל בקואליציה, אפילו הכריזו שהם מחזיקים את הממשלה ככה.
נכון.
הכריזו בזה בריש גלי, כן?
כן, בתקשורת הערבית, כל פעם שהיו יוצאים ומדברים חברי הכנסת של הרע"מ, וגם חלק מאלה של מרץ, היו אומרים, אנחנו מי שמחזיק את הממשלה הזו. וגורמים ברע"מ אמרו, אם לא מתאים להם, הם שילחו, נראה מי יחזיק אותם. זה מה שהיה קורה. ואז אתה רוצה להגיד לי שלא היו שיקולים פוליטיים בקבלת החלטות ביטחוניות? בוודאי שהיה. ואנחנו ראינו את זה. עכשיו, הממשלה באה והתגעתה במה שהיה ברמדאן, בחודש הרמדאן, שהכל היה שקט והכל. זה לא נכון. זה לא בגלל שהם היו שידרו כוח ועוצמה וזה. להפך. זה בגלל שמה שהיה בשומר החומות, חמאס קיבל מכה אנושה. וצהל פגע בתשתיות של חמאס. והם לא ציפו שתהיו תגובה כזו. אז חמאס מורתע. ואין מה לעשות, חמאס הוא גם יש לו את השיקולים שלו. לא יצא למערכה שהוא יודע שצהל הולך לפרק לו את הצורה.
ומה לגבי אותם גורמים שטוענים לשנה הכי שקטה שבאה מכיוון עזה בשנה האחרונה? האם אתה, זה המעשה הבסט סלר שלה, נכון, מתגעים בזה בכל
יכול
פלטפורמה?
להיות, כן. יכול להיות שלא היו רקטות ששוגרו, היו בודדות מעזה, אבל אותו חמאס לא שיגר רקטות, שיגר דברים יותר רצחניים, שיגר מחבלים שרצחו אותנו בתוך המדינה.
אז הם התמקדו בזה, הם התמקדו במה שנקרא ברעל מבפנים. וואו,
כן,
מעניין.
זה כן. אתה יודע, לשגר רקטות מתוך עזה, אז זה מחייב תגובה של חיל האוויר והפגזות של חיל האוויר. אז הם שיגרו מחבלים, הם נשקים שרצחו אותנו בפנים. היה גל טרור שנדמה לי, אם אני אותו, 18 נרצחים.
כן, 19 נרצחים בגז. ודרך אגב, איכשהו היה קשור שהוא בתקופת הרמדאן, זאת אומרת, אז שקט יחסי בתקופת הרמדאן, לא יודע אם היה, אבל בהחלט אפשר להגיד שכוחות הביטחון התגאו בדברים ספציפיים שהם פעלו ביד קשה בתקופת הרמדאן.
זה, אבל 19 נרצחים, זה לא... אתה מבין?
זה לגמרי.
ופה עוד משהו, יש אנשים שחושבים שבחודש הרמדאן זה צריך להיות כאילו... חמאס וארגוני טרור משתמשים לצערי הרב באסלאם ובחודש הרמדאן, החודש הכי מבורך אצל המוסלמים, חודש הסליחות, חודש שהבן אדם צריך להתייחד עם האל ולבקש סליחה, כמו יום כיפור, אבל אצלנו זה חודש שלם. ויש אותם גורמים קיצוניים, טרוריסטים, צמאי דם שמשתמשים בדבר הזה לתעמולה ולטרור שלהם, וזה ממש כואב הלב עליו. אז חודש הרמדאן הוא לא כזה, חודש הרמדאן הוא חודש סליחות, חודש טוב, חודש מבורך.
הקיצונים מנסים לחבר את זה עם לימוד פלסטיני, בדיוק, את הקטע הדתי, ואז בדיוק, אנחנו אוכלים אותה.
בדיוק, ואנחנו משאוכלים אותה. ואנחנו כן. שוב נחזור, נגיד, אם רקטות לא היו, נכון לא היו רקטות, אבל כן. היו 19 נרצחים בהכוונת ובעידוד ובתמיכת חמאס, וחמאס גם ברחו על הפיגועים האלה. שיש שניים של דאש, אנחנו הוציאו אותם, אבל כל השאר. בתמיכה ובידוד של חמאס. אז שאלה שמתגעים שלא יתגעו, כי המספרים והעובדות בשטח מספרים אחרת.
אנחנו שמחים שאתה אומר את זה, גם שמענו איזה עוד הסברים, שכמובן אחרי כל פעולה יחסית גדולה בעזה, תמיד יש שקט, זאת אומרת, זה לא משהו
שיכולים לקחת. נכון, זה עובדתית, אחרי צוק איתן, אחרי עמוד ענן, ואחרי עופרת יצוקה וזה.
נכון.
היה שקט לכמה שנים.
טוב, אז אחרי יש חבר'ה שמנסים לקחת פה קרדיט, מה שנקרא, בכל מחיר, לא חוסכים באמצעים לעניין הזה, אבל אנחנו לקראת סיום, מוחמד. אז בוא, ככה שאלה ככה אחרונה לסיום, אנחנו נשמח גם לסקירה שלך, דיברנו על המציאות הגיאופוליטית ביטחונית, נתת לנו אלטרנטיב ומאוד מעניין את חומר למחשבה, אבל מה לגבי החברה הערבית בישראל, בוא נדבר רק עליה רגע, שינויים שהיא עוברת לטובה, לרעה, כבר דיברת על העניין הזה של מפלגה ערבית בקואליציה, מה אתה חושב על העניין, אבל בסופו של דבר מי נצח? המיעוט, או מי קובע את הטון, המיעוט הקיצוני, באמת, בוא נקרא לו אנטי-ציוני, לאומות פלסטינית מאוד חזקה אצלו, או הרוב כמובן שרוצה לחיות את החיים שלו, מעריך את המגורים שלו פה, את כמובן חלק מהמדינת ישראל, ואיך זה הולך כמובן להיפטר העניין הזה.
בוא אני אגיד לך משהו. אנחנו רואים שביום יום ערבים ויהודים חיים פה בשלום ובשקט, עובדים ביחד, לומדים ביחד, ומשרתים אפילו בצהל ביחד, ועושים הכל ביחד. זה היום יום שלנו, אין מה, אתה עכשיו תרד לרחוב למטה, אתה תראה שיש ערבים, ישראלים ויהודים עושים הכל ביחד. כמובן, כשיש איזה משהו, התקשורת תוציא את זה ותנפח את זה וכל הדברים האלה. אז מן הסתם, כשאנחנו רואים את זה, המיעוט הקצינו לא מי שקובע את הטון, אלא הרוב מי שקובע את הטון. כי הרי אם לא היה ככה, אז אנחנו היינו רואים כל יום בלגן ובעיות, וכל מיני דברים. אתה דיברת על מפלגה ערבית בתוך הקואליציה. ערבי ישראל הם אזרחים, אזרחים שווים. ולפי דעתי חיוני וצריך שיהיו נציגים ערבים בתוך הכנסת, בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה. אבל זה לא אותם אנשים, אותה מפלגה שנמצאת היום.
כי זה מה שרחבו על זה בשמאל הרדיקלי. אבל מפלגה, מה אתם מדברים על סוף סוף יש מפלגה?
הם מנסים להראות כאילו רם או כאילו המשותפת, הם הנציגים והמייצגים של החברה הערבית בישראל. וזה לא נכון. פחות מ-50% מי שיוצא להצביע בתוך החברה הערבית לבחירות הכנסת. בואו נחלק את זה, בואו נגיד, אם 45% חלק מהם, סורי, חלק מהם מצביעים לרשימה המשותפת, חלק מהם מצביעים לרם, 20% בואו נגיד לרם, אם 20% מצביעים לרם מתוך החברה הערבית, זה לא אומר שהם מייצגים את הרוב, כי זה לא רוב בכלל. ויש כאלה שמצביעים להם רק בגלל שהם ערבים, לא בגלל שהם מאמינים בהם. אלה רוצים לעזור לערבים באמת שיקבלו ייצוג, ובואי נה, מסור אבס יצא בקמפיין בבחירות האחרונות שהוא הולך להיות לשון המאזניים ולעשות וכל הדברים האלה. אבל שוב, לפי דעתי המקום של ערבים בכנסת, בקואליציה ובממשלה, זה צריך להיות וצריך לקרות, אבל ערבים שמאמינים ותומכים בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כי זו האמת, זו עובדה, אין מה להסתיר, ותומכים בשירות ובשילוב בני מעוטים במערכות הביטחון, וגם לא רק במערכות הביטחון, מערכת הבריאות וכל דבר אפשרי, להיות חלק במדינת ישראל, לא רק להיות חלק בעבודה, אלא גם חלק מהדרך והבניין של מדינת ישראל. אלה אנשים שאני רוצה לראות אותם בשלטון ובעמדות מפתח, בקואליציה ובממשלה, כי בסופו של דבר אין מה לעשות. ערבי ישראל הם פה, הם חלק מהמדינה, ואנחנו צריכים להתפח את אלה שהם תומכים ורואים בעצמם כישראלים לכל דבר. וכי זה רק יפתח ויסגשג את יקדם את החברה הישראלית ואת מדינת ישראל.
אינשאללה, כמו שאומרים.
בדיוק, אינשאללה שזה יקרה.
אמן. אז ככה, משפט לסיום, אני יודע שאת זמננו כבר תם. מתי אתה צופה? מה הפרוגנוז שלך לראות איזה מפלגה כזאת ככה משתלבת במערכת הפוליטית?
יש כמה תנועות וזה שמנסים להקים דבר כזה. אני יודע שמתישהו זה יקרה, אבל עד שזה יקרה, אתה יודע, הערבים יכולים להשתלב בתוך מפלגות ציוניות, לא צריך להקים מפלגה.
רואים את זה.
כן, וזה גם יעשה טוב.
זה מה שנקרא לסיים בטעם מתוק. חומד קביע, חביבי, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה לכם. מחשבה ציונית, מכבדים את זה מאוד, ובהצלחה בכל העשייה וכל מה שאתה עושה.
תודה רבה.
בכיף, בכיף.
תודה.